אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. והפעם אנחנו באמת הולכים לספר סיפור אחר לגמרי.
אני עושה לק ג'ל כבר 8 שנים, משהו כזה, אצל אותה אחת, נופר המהממת, ואני לא מפסידה ולא מחליפה אותה בשום בן אדם אחר.
אין אושר כמו לבוא עם ציפורניים באמת ארוכות וזה, ולצאת שהכל מסודר ונקי ויפה, זה הזוי, כמה שזה כאילו משפיע עליי.
פסיכולוג עולה 400, לא? אז כאילו, וגם זה פעם בשבוע. אז אני שמה 230 לחודש, אני פורקת לה, אני מספרת לה, אנחנו חברות טובות, וגם יש לי ציפורניים יפות.
לכל הבנות ששמעתן הרגע, זהבית, שנהה ורותם, יש מכנה משותף אחד. הן כולן מכורות ללק ג'ל. עכשיו, אני יודע שזה נשמע מוזר, גם לי זה נשמע מוזר, ההתמכרות הזו כל כך קשה, שאפילו מלחמה כמו המלחמה הנוכחית בחמאס, לא מצליחה לעצור אותה. כל מי שיצא לו למשל לעבור קצת במלונות של המפונים מתחילת המלחמה, היה ממש יכול לראות את זה בעיניים.
קיבלתי המון 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 פניות, המון מפונות שהגיעו אליי, אם זה דרך לקוחות שלי שעובדות בבתי מלון, אם זה דרך הפייסבוק והאינסטגרם, ואחר כך זה נפל לעוד, ואין אחת הביאה את השנייה.
זו קורל שטרית, היא בונה ציפורניים באילת.
אני כבר לא היה לי מקום לקבל, מלא בנות חולקות שלי, כבר לא היה מקום. שהבנות, נגיד מזה מהעוטף, הבינו שיש ביקוש בעצם ללק ג'ל, למרות כל המטר, הן פשוט הביאו את הציוד שלהן, ומתוך החדרים בבתי מלון פתחו פה עמדות.
מהשיחה הזו הבנתי שהביקוש ללק ג'ל הוא מאוד עמיד, כי הוא שרד מגפה, ועכשיו הוא שורד מלחמה. ואם הוא כל כך עמיד, או כמו שכלכלנים אוהבים להגיד, קשיח, זה אומר שיש מקום להרבה היצע, לשוק גדול, מפותח. וזה כבר מדהים בעיניי, כי מדובר בלק ג'ל, משהו שבקושי ידעתי שהוא קיים. ולכן, תנו לי להציג לכם מישהי שבדרך כלל נשארת מהצד השני של המיקרופון, המפיקה של חיות כיס, לי צדוק, שלום לי.
היי שאול.
את עושה לק ג'ל בעצמך?
האמת שלא, אבל כל הנשים סביבי עושות. אמא שלי, אחותי, חברות שלי, ובכל פעם שהן עושות, מגיע הסטורי. ציפורניים על רקע הפארק, ציפורניים על רקע נוף אורבני, ציפורניים על כל רקע אפשרי. ותמיד זה עניין אותי. מה הדחף ללכת בכל כמה שבועות לחדש, ובכל פעם מחדש לעלות סטורי ולהתקן את כולנו? באיזה צבע בחרת פעם?
אוקיי, אז בתוך הטראומה, את צללת עמוק עמוק, עמוק, לתוך השוק הזה, בשביל להבין איך זה עובד. מה גילית?
תשמע, שאול, גיליתי שמדובר בשוק ענק ופורח, והביקוש הקשיח הזה שציינת, חלק גדול ממנו זו אותה התמכרות. או בניסוח טיפה יותר עדין, מחויבות רגשית של הלקוחות. בוא תשמע מה סיפרה לי רותם החיון, הקולגה שלנו מכאן דיגיטל.
את כאילו, את מתרגלת לזה, את מתרגלת, העיניים שלך רגילות לראות את זה, האצבעות שלך, את שומעת? כאילו, את מתרגלת לשמוע את הקול הזה, אז כאילו, כשהייתי בתקופות שאני יותר קצרה, נגיד בלימודים, שלא יכולתי להרשות לעצמי, הפסקתי. זה היה מאוד קשה. זה תקופה של, של, של קריז.
אה, וואו, היא מדברת על קריז.
כן, כן, ככה מחורים אמיתיים מדברים.
כאילו, ידעתי שלק ג'ל זה קטע, אבל לא ידעתי עד כמה. למרות שעכשיו כשאני חושב על זה, לפני איזה חודשיים בערך צילמתי במלון של מפונים בים המלח, ושם סיפרו לי ששאלו אותם איזה קורסים הם היו רוצים לעשות, בזמן שמפונים, בשביל לנצל את הזמן, והקורס שהגיע למקום הראשון בפער מאוד גדול, היה קורס של לק ג'ל.
כן, וזה ככה כבר כמה שנים. בשנת 2021, משרד העבודה והרווחה סבסד הכשרות מקצועיות ל-2,800 לקג'ליסטיות ולקג'ליסטים. זה יותר מכמות החשמלאים, בודקי התוכנה או חשבי השכר שהם הכשירו באותה השנה, וזה היה הקורס הרביעי הכי מבוקש.
זה פשוט היה לנו מתחת לאף כל הזמן ולא ידענו, אה?
בדיוק.
אוקיי, אז אני מבין שזה ממכר, אבל גם לעשות קעקועים זה ממכר, ו... אני לא רואה עד כדי כך הרבה אנשים נכנסים לתחום הזה, אבל ללק ג'ל כן. למה? למה כל כך הרבה נשים רוצות ללמוד את זה? כלומר, אני מניח שאלה בעיקר נשים, זה עד כדי כך רווחי, זו הדרך המהירה להתעשר היום, לפתוח עסק ללק ג'ל, זה יותר קורץ מביטקוין?
זה כבר עניין יותר מורכב, ותלוי בהרבה משתנים. הביקוש הוא אכן גדול וקשיח, אבל כמו לכל עסק, גם ללק ג'ל יש לא מעט הוצאות שקשה לצפות מראש, וגם כמה חסרונות מרכזיים. מה שנקרא לא כל פרנץ' שווה זהב.
אני לא באמת מבין מה אמרת עכשיו, אבל זה נשמע כמו משהו שדורש פרק. אז השבוע בחיות כיס, הפרק שלא ידעתם שאתם צריכים, הכלכלה הסודית של הלק ג'ל.
מה יש בלק ג'ל שגרם לו להפוך להוצאה חודשית קבועה של נשים רבות, גם בזמן מלחמה? איך הוא הפך לשוק שמגלגל מיליונים בישראל? למה המחירים שלו רק עולים? והאם זה טרנד שיישאר איתנו או שיחלוף? בשביל להבין איך לק ג'ל הפך ממשהו שולי לשוק כל כך גדול עם ביקוש כל כך קשיח, צריך להבין קודם כל מה זה בכלל לק ג'ל.
כאילו לק ג'ל התחיל כאלטרנטיבה זולה לבנייה, כי בנייה היא יותר מורכבת ויותר יקרה.
זו מיכל בן יעקב, היא מניקוריסטית בת 33 מתל אביב, שמתמחה בלק ג'ל עם קישוטים. פגשנו אותה בקיץ, הרבה הרבה לפני המלחמה. אז עוד היה לה סטודיו פרטי קטן בסדרות יפו בתל אביב, בבניין תעשייתי כזה, עם מסדרונות צרים וארוכים, עם המון דלתות כבדות שמובילות לחדרים של בעלי מלאכה. מיכל עובדת בתחום כבר 6 שנים. במקור היא בכלל אמנית, היא למדה אומנות בבצלאל, ואז היא עבדה כאוצרת במספר גלריות ובעיריית תל אביב, אבל זה לא ממש סיפק אותה.
היה לי נורא משעמם בידיים, כאילו היה לי חסר הקראפט, וגם הייתי ברוק, כאילו היה לי כסף בכלל. אז החלטתי כאילו להגשים את החלום ילדות, קצת ילדותי שלי, של כאילו אני אשחק בלאקים לנצח.
מיכל הלכה ללמוד בבית הספר למקצועות היופי של רבית אסף, ודי מהר התחילה לקבל לקוחות ללאק ג'ל בשעות אחר הצהריים, אחרי העבודה. ואז היא קלטה משהו.
כאילו זה היה כזה סייד הסל, ודי מהר הרווחתי יותר ב3 שעות עבודה בערב, מאשר הרווחתי במשרה מלאה בעיריית תל אביב. ואחרי שנה כזה התפטרתי התחלתי לעשות רק את זה.
בגלל שמיכל למדה אמנות, הלק ג'ל שהיא עשתה ללקוחות שלה היה משהו שלא רואים בכל יום.
עשיתי למישהי ציור של כאילו ים סוער, שהקצה של הציפורן זה כאילו גלים שחורים, ועל למעלה של הציפורן זה כזה שמיים אפרוריים.
זה נשמע מאוד יפה, אבל רגע, אני עוד לא הבנתי מה זה לק ג'ל, ובטח לא מה זה בניית ציפורניים, או מה ההבדל ביניהם.
זה רק בגלל שאתה חסר סבלנות. בניית ציפורניים זה בעצם הערכה מלאכותית של הציפורן הטבעית באמצעות פלסטיק שמדביקים לך על הציפורן. זה עסק די יקר וזה לוקח הרבה זמן להדביק ציפורן ציפורן.
אוקיי.
לק ג'ל הוא בעצם האח הקטן של בניית ציפורניים. מתבססים על האורך הקיים של הציפורן ומוסיפים שכבה של צבע וחומר שנקרא ג'ל על גבי הציפורניים, ואז מייבשים באמצעות קרינה אולטרה סגולה. לק ג'ל יכול להיות זול ב-50% מבניית ציפורניים ולוקח הרבה פחות זמן. או במילים אחרות, הרבה יותר קל לעשות לק ג'ל, והוא יותר נגיש.
סליחה על השאלה המשונה, אבל תרשי לי להתעקש פה, מה רע בסתם למרוח לק? בלי ג'ל. כשאני הייתי ילד, אני מאוד אהבתי למרוח לעצמי לק. הייתי לוקח את הלק של אמא שלי, וכל פעם מורח צבע רוסי אחר.
לא רק אתה. בני אדם צובעים את הציפורניים שלהם כבר 2000 שנים. מצאו אפילו מומיות במצרים עם לק. אבל יש רק בעיה אחת עם לק רגיל. אתה זוכר כמה זמן הוא היה מחזיק על הציפורניים שלך?
יום וחצי עד שזה התחיל להתקלף?
בדיוק. לק רגיל מתקלף מכל פעולה יומיומית, ואז אתה מתחיל להסתבך עם אצטון ומריחה חדשה, ועד שזה מתייבש, אתה צריך להיזהר לא לגעת בכלום. לק ג'ל יכול להחזיק על הציפורניים גם כשאתה שוטף כלים, עושה כביסה, מבשל, מקליד, או יוצא לטיול ספארי.
שזה משהו שאני עושה כל יום. מי הגאון שהמציא את הפטנט הזה?
אז זהו, שרופא שיניים.
ליהי, בדרך כלל זה המיצי שמדבר שטויות.
אני לא מסוגלת לצחוק על נושא רציני כמו לק ג'ל. איפשהו בשנות ה-50 היה רופא שיניים, דוקטור פרד סלאק, ובזמן שהוא מקבל לקוחות אי שם בפנסילבניה הרחוקה, נשברה לו הציפורן. אז הוא הסתכל על הציוד שלו ועלה לו רעיון, להשלים את הציפורן עם אקריליק של שיניים. ואז הוא קלט, זה נראה ממש טוב, אפילו קרוב לציפורן האמיתית שלו. הוא ואח שלו החליטו לשכלל את המוצר הזה ורשמו פטנט, שהיווה את הבסיס לבניית ציפורניים וממנה השתכללו לאורך השנים הטכניקות השונות, עד שהגענו לבנייה בג'ל.
וג'ל מחזיק לנצח?
לא.
אז כמה?
3 שבועות.
זהו? ומה קורה אחרי 3 שבועות?
אחרי 3 שבועות, אתה חוזר למיכל למשל ובוחר מה יהיה לך לציפורניים ב3 השבועות הבאים.
אני עצמאית עם יציבות של זכירה, כן. אני יודעת איך היומן שהיא נראה, חצי שנה מראש.
תקשיבי, זה מדהים. לקוחות שחוזרות כל 3 שבועות כמו שעון, זה אחלה מודל עסקי. זה אפילו הגביע הקדוש של כל חברה. לקוחות חוזרים שמוציאים כסף שוב ושוב ושוב. סחטן על הלאקג'ליסטיות, מה אני אגיד לך? אז נגיד שאני רוצה לעשות לאקג'ל, סבבה? אני רוצה לציפורניים שלי את הלוגו של חיות כיס, עם הקואלה והמיקרופון. כמה זה יעלה לי?
זו שאלת השאלות. בגדול, זה מאוד תלוי איזה לאקג'ל אתה עושה, וגם איפה בארץ. זה נע בין 100 ל-400 שקלים, ולפעמים זה גם יותר מזה. האמת, בכל הקבוצות של הלאקג'ל שאני חברה בהן, ויש לא מעט כאלה, זה אחד הדברים הכי מדוברים. איפה אפשר למצוא לאקג'ל ב-100 שקל?
איפה באמת? אפשר?
בעיקר בפריפריה, ובעיקר אם לא אכפת לך לשלם בשחור, או לא אכפת לך להתפשר על איכות החומרים.
אחרת כמה זה יעלה לי?
בסוף רוב הלקוחות שלי משלמות סביב ה-300 שקל, ואני חושבת שזה היה יכול להיות יותר גם.
300 שקל? זה די יקר למשהו שאת צריכה לעשות פעם בשלושה שבועות, לא?
כן, אבל מיכל היא בקצה הגבוה של סקלת המחירים. וגם היא מתמחה בקישוטים מיוחדים. יש כאלה שלוקחות פחות.
הייתי פעם לוקחת על לק ג'ל עם מבנה אנטומי 100 שקל. את האמת שממש עכשיו עשיתי עלת מחירים. אני לוקחת נכון להיום ללק ג'ל עם מבנה אנטומי 150 שקלים.
אוקיי, 150 זה כבר נשמע יותר הגיוני, אבל מי זאת ואיך אני מגיע אליה?
זו ליאל סוסי, היא בת 21 ויש לה עסק של ציפורניים בפתח תקווה. הוא נקרא The Pink Place.
למה בסוף הכל מתנקז לפתח תקווה כבינימט?
זה בגלל שהיא החור השחור הסודי שלנו. בכל אופן, בשונה ממיכל שפתחה את הסטודיו אחרי שעשתה תואר באמנות ועבדה בכמה משרות, ליאל פתחה אותו קצת אחרי שהיא השתחררה מהצבא. בהתחלה היא הלכה למלצר, אבל דור הזד כמו דור הזד, היא החליטה שזה לא מתאים לבוסים על הראש והיא רוצה להיות עצמאית. השאלה הייתה רק, במה?
התחלתי לחפש במה אני יכולה להיות עצמאית, והלכתי לזאת שעשתה לי ציפורניים בזמנו. הסתכלתי כזה מן השמאלה ואמרתי כאילו, אוקיי, זו אופציה. ומשם התחלתי לחקור על זה מאוד, להבין מה עושים, איך עושים, איפה מתחילים, כמה כסף צריך. והחלטתי להיכנס לזה די בעיניים עצומות.
ביקרתי בסטודיו שלה בקיץ האחרון. הוא נמצא בגג של הבית של ההורים שלה, ותשמע שאול, בחיים לא ראית חדר יותר ורוד מזה.
מה, כאילו שולחן וכיסאות ורודים?
הכל ורוד, המגירות, הכיסאות, מנורת השולחן, המדפים ורודים, התמונות ורודות, יש עציץ ורוד ופח ורוד, ואפילו את העודף ללקוחות היא שומרת בחזירון ורוד.
אבא שלי צבע פה את כל החדר בוורוד, ואני זוכרת שכשנכננו איך זה ייראה, הוא שאל אותי, ליאל, גם אתה תקרא לצבע בוורוד? אמרתי לו, ברור, מה זאת אומרת? אז הוא אמר לי, רגע, גם אתה מזוזה לצבע בוורוד? אמרתי לו, ברור, מה זאת אומרת? אם הייתי יכולה גם את הרצפה, הייתי צבע בוורוד, אבל זה פרקט חרם.
אבל לפחות לפי מה שהיא אמרה לי, כל הכסף שהיא הוציאה על הצבע הוורוד, ישתלם.
זה נתן לי את החופש שלי ואת השקט שלי, ולהיות הבוס שלי, זה הדבר הכי טוב בעולם.
ליאל סוסי לא לבד. המון בנות חולמות להיכנס לתחום הזה של לק ג'ל, כי זה מרגיש להם כמו מתכון להתעשרות מהירה ויחסית בקלות. את הבוסית של עצמך, את יכולה להפוך את אחד החדרים בבית לסטודיו קטן, ורוד או לא ורוד, מזמינה חומרי גלם זולים וגובה מחיר גבוה יחסית מלקוחות שחוזרות באופן קבוע ובתדירות די גבוה.
אני מאוד גמישה עם הזמן שלי, כמה כסף אני מקבלת, להעריך את עצמי כמו שאני באמת חושבת שמגיע לי, מהבחינה הכלכלית. סך הכל אני צעירה, אני לפני הלימודים, בא לי ליהנות, בא לי להיות בים, ובא לי ללכת למכון כושר ולהשקיע בעצמי, וזה מאוד מאוד חשוב לדעתי, אז הבלנס הזה נטו בזכות העבודה הזאת.
אני ככה קרוב ללכת לפתוח עסק של לק ג'ל בעצמי. אני מוכן לי, אני רוצה ללמוד, איפה עושים את זה?
יש המון מקומות. אתה גר בירושלים, לא? אז אחד מבתי הספר הגדולים בארץ, שיש לו סניף בירושלים, הוא זה של יוליה.
אז אנחנו לפני 23 שנה, אני התחלתי את התהליך בעצם, פיתוח של הרשת הזאת. היום אנחנו 18 סניפים, בתי ספר, התפתחנו.
זאת יוליה גל. היא בת 42 וגרה בתל אביב, והיא אימפריית יופי וטיפוח. יש לה רשת סלוני יופי וספא שנושאת את השם שלה, יוליה, רק באנגלית.
באמת נפתח סניף שלה בשכונה שלי.
לא במקרה, יוליה היא קצת המלכה האם של התחום הזה. היא התחילה עוד הרבה לפני שהיה לק ג'ל, היום היא מכשירה בבתי הספר שלה בערך 4,000 סטודנטיות בשנה בתחומי הקוסמטיקה.
4,000 סטודנטיות? זו כבר מכללה קטנה.
זה מה שקורה אצלה עכשיו, וזה באמת מדהים, כי היא התחילה ממש מאפס, והלכה ובנתה את עצמה בעשר אצבעות, תרתי משמע.
שנה ראשונה ליקיתי בתים, כמו כל עולה חדש. לא היה לי חלום לעשות ציפורניים, פשוט הייתי לבד בארץ, עולה חדשה, וחיפשתי איזשהו מקצוע מהיר, שאני יכולה לא להשקיע הרבה זמן, כדי להתפרנס בכבוד, והלכתי ללמוד מניקור פדיקור. אמרתי, אני אעבוד כמה חודשים, ואז אני אוכל באמת להמשיך באוניברסיטה כמו שרציתי.
החודשים האלו הראו ליוליה שיש בעסק הזה פוטנציאל כלכלי, אז היא ויתרה לגמרי על הלימודים, והחליטה להשקיע בעסק את כל כולה.
כשאת לא נשואה, אין לך ילדים, את יכולה לאכול פעם ביום, בצהריים, לאכול עסקית הכי זולה שאת מוצאת באזור, באמת, זה בדיוק מה שהיה. אני זוכרת את העסקית בתאילנדית שהייתה לנו שם בירמיהו, שהיה לי נראה לי כל כך הרבה, 27 שקל. והרשיתי לעצמי, כן, שיש לך את זה ליום איך שלם, את קונה את זה, וזה המון. כי בהתחלה כשאת פותחת עסק, נכנס לקוח אחד ביומיים, לפעמים לקוח אחד בשלושה ימים, ואת צריכה לבנות את זה. אז זה לוקח זמן, כמו כל דבר. עובדתית, מסניף הראשון, 7 מטר מרובע, לסניף השני, לקח לי 7 שנים. 7. זאת אומרת, ככה להתפרנס, לאכול 3 ארוחות ביום, לקח לי 3 שנים. אמיתי.
יוליה אמרה לי שכשטרנד הלק ג'ל הגיע וכבש את העולם בסערה, היא דווקא נמנעה בהתחלה מלהכניס אותו למכון. עד שלא הייתה לה ממש ברירה.
התחלנו בשנתיים איחור, אחרי שכבר בכל מקום עשו, כי אני מאוד עד היום לא אוהבת את הלק ג'ל, אני מאמינה שזה מזיק, לציפורניים בטוח.
רגע, את לא סיפרת לי שיש צד אפל ללק ג'ל?
תשמע, כל עוד אתה עושה את זה במקום מסודר, ששומר על הדברים שצריך לשמור עליהם, אז לא. אין צד אפל. זה בסדר. בעיקרון, לק ג'ל נחשב קצת פחות בטוח לשימוש, בגלל הקרינה האולטרה סגולה שמשתמשים בה בשביל הייבוש. זו קרינה מייננת, מה שאומר שהיא עלולה לפגוע באטומים בגוף שלנו.
אוקיי.
ולכן, האקדמיה האמריקאית לרפואת אור, למשל, ממליצה לצמצם ככל האפשר את החשיפה לקרינה הזאת, ומציעה לחבוש כפפות חוסמות קרינה, או למרוח קרם הגנה איכותי כ-15 דקות לפני החשיפה. אבל האמת שהסכנה הגדולה יותר בסלוני יופי היא שתחטוף זיהום, בעקבות חיתוי לא תקין של כלי העבודה.
בקיצור, זה המון סכנות הדבר הזה.
אני מציעה שתלך למקום מסודר והכל יהיה בסדר, פשוט אל תלך לחפרים בפסאז'.
אוקיי, אז יוליה בכלל לא רצה להיכנס לתחום הזה, אה?
לא, אבל היא ראתה עד כמה הביקוש גדול, ובסופו של דבר החליטה להתאים את עצמה.
אבל מה לעשות, זה נורא נוח, ואנשים דרשו, ובאמת שנתיים אחרי שזה כבר היה כל כך פופולרי, והלקוחות הקבועות שלנו דרשו מאיתנו, אז כמובן צריכה בסוף לספק את הסחורה ללקוח.
מה שאומר שלא רק שהלק ג'ל הוא לא סתם טרנד חולף, אלא מרגע שיוליה, עם כל העוצמה והגודל שלה, החליטה להיכנס לתחום הזה, אתה מבין שיהיו פה עוד ועוד בוגרות שלה שיודעות לעשות לק ג'ל, וחולמות לפתוח עסק משלהן ולעשות קופה יפה.
אוקיי, אבל יש פה משהו שאני עדיין לא מצליח להבין. איך זה שלכולן עדיין יש עבודה? איך זה שממשיכות להגיע? כל כך הרבה בנות חדשות ללק ג'ל. מה משאיר את המכונה הזו משומנת?
פה אתה צריך להבין, שאול, את הרגש.
רגש בציפורניים?
לק ג'ל הוא תרך די מורכב. כאילו זה לא... זה לא דבר שרוכשים. כאילו, אני לא... זה לא כמו נעליים. זה custom made לכל מי שיושבת מולי. וכל הטקס הזה של החלפת הציפורניים, זה טקס יחסית אינטימי ויחסית עקבי.
מה כל כך אינטימי בלק ג'ל?
אז זהו, של לק ג'ל זה ממש לא רק לק ג'ל.
אני מדברת עם הלקוחות שלי על הכל. כאילו ברמת, אם יש לי משבר עם הבן זוג שלי, אני אדבר עם הלקוחות שלי על המשבר שיש לי. אם אני עצובה, אם אני מבואסת, אם אני שמחה, אם משהו מרגש אותי או לא מרגש אותי. כאילו, יש לי לקוחות שנכנסו לי ללב ברמת, אנחנו יוצאות ביחד בשישי בערב, כאילו כזה.
קשר כזה בין מניקוריסטית ללקוחה הוא לא ייחודי רק לליאל. יש נשים שממש בוחרות את המניקוריסטית שלהן לפי הכימיה שיש להן איתה. ואם זה מזכיר לך טיפול פסיכולוגי, זה לא בראש שלך.
בעיניי זה for life. זה איך שאת אוהבת שהיא גוזרת לך, זה מאוד מינורי, אבל האם היא נקייה, אם יש לך מה לדבר איתה, את מוצאת לך איזה חברה, שאת פוגשת אותה פעם בשלושה שבועות, את פותחות אחת לשנייה דברים, זה גם כאילו קשר, עם, כאילו כימיה וגם העבודה. פסיכולוג עולה 400, לא? וגם זה פעם בשבוע. אז אני שמה 230 לחודש, אני פורקת לה, אני מספרת לה, אנחנו חברות טובות, וגם יש לי ציפורניים יפות.
זו שוב רותם ששמענו בתחילת הפרק. לאחרונה היא עברה דירה לחולון, ויצאה למסע למצוא את האחת. וזה לא היה פשוט.
זה מצחיק, אבל את עושה, וזה חדש, וזה יפה, אבל את יודעת איך הקודמת שלך עשתה, ואת לא מצליחה ליהנות ממה שיש לך בידיים, אבל את לא רוצה גם להוציא עוד כסף כדי לחדש, אז את מחכה את השלושה שבועות האלה, ואת קובעת אצל מישהי אחרת שאת גם לא יודעת אם היא טובה. כי את בעיר חדשה, ואת צריכה למצוא, את, על מה את מסמכת בתמונות באינסטגרם, אז את,
אני לא אגיד סבל, כן?
אבל את כאילו, את זה כמו, כמו לחפש את האחד, את כאילו שאת פשוט עוברת, ואז את יוצאת עם מישהו, ודעת שהוא לא, הוא לא פרפקט, ואת אומרת, אני, עד שאני אמצא מישהו, אז כאילו ככה, עד שמצאתי את שלי, ועכשיו אנחנו כאילו מאוהבות.
גם כשביקרנו אצל מיכל, היא סיפרה לנו שהיא מדברת עם הלקוחות שלה על הכל. בגלל זה יצרה את הפודקאסט שלה, שנקרא מי בתור, והתחילה להקליט את השיחות שלה עם הלקוחות בזמן התור.
אז אני אגיד שכאילו אני חושבת שהקונפליקט של נשים בדורנו, הוא כאילו איך להצליח להחזיק גם קריירה וגם אימהות. זה מה שאני מרגישה שזה כזה, your 30s, כאילו, אתם מזדהות.
ולכן, למי שלא עושה לקג'ל, זה אולי נראה כמו מותרות. משהו שאפשר לוותר עליו אם אין מספיק כסף, או שאפשר להחליף בקלות את מי שעושה לך אותו. בפועל, זה לא ככה. בעצם היחסים האדוקים עם המניקוריסטית שלך, הם הרבה פעמים הדבר שעליו לא תרצי לוותר, לא רק על הציפורניים היפות. וזה מה שיוצר את הביקוש הקשיח.
אני מרגיש שמתקרב פה איזה אבל.
בצדק, למרות המחויבות הרגשית ולמרות מה שנראה בטיקטוק, לפעמים לפתוח עסק של לקג'ל זה לא תמיד מסלול ישיר להתעשרות מהירה.
בשום תחום, בשום עולם אין כאילו עולם שבו עושים הרבה כסף מהר ובקלות, כאילו, זה פיקציה, כאילו, אין את זה. גם לא בקעקועים וגם לא לא יודעת, קריפטו, כאילו, אין את זה פשוט.
בוא ניקח לרגע את מיכל, לפי מה שהיא מתארת, גם כשהיא גובה 300 שקלים, זה עדיין לא תמיד משתלם.
חומרים, בחישובים שלי זה יוצא בממוצע, 15 שקל ללקוחה. זה כשאני קונה חומרים מאוקראינה, אם אני קונה חומרים בישראל זה יותר קרוב ל-30 שקל. יש לי הוצאות שכר דירה, יש לי הוצאות חשמל, יש לי הוצאות לימודים, ציוד, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מע"מ, אולי אם יש לי. אז הפער בין מה שהלקוחה הממוצעת מוכנה לשלם, או רוצה לשלם, או בפנטזיה היא הולכת לשלם, לבין מה שאני צריכה לקחת כדי להחזיק את המקום, הוא של בערך 200%.
אוקיי, אז לא מתעשרים בקלות, אבל זה עדיין נשמע כמו אחלה עסק להתפרנס ממנו בכבוד, עם יופי של מודל עסקי שממש בנוי על זה שהלקוחות מוכרחים לחזור כל הזמן.
המודל העסקי הזה באמת לא רע, אבל בעסק מהסוג הזה יש גם המון חסרונות שאנשים לא תמיד חושבים עליהם. קודם כל, אופי העבודה הזו.
כי היא גם פיזית, כאילו אמנם אני בישיבה, אבל אני עובדת עם הידיים שלי וכואב הגב.
אני סובלת מכאבי גב, צוואר, יש לי כאב בשכמות שמקרים לי על כל הגב. יש המון כאבים במפרקים של האגודלים, במפרקים של האצבעות. האצבעות באמת כואבות, כאילו אם אני מרימה שקיות מהסופר, כואב לי באצבעות, במפרקים של האצבעות. זה הזוי, כאילו אני בת 21, אני מתפרקת, זה מוזר ברמות. מעבר לזה שאת נושמת כאילו חומרים כימיים, על ימין ועל שמאל, כאילו נכנס לעיניים, נכנס לאף, נכנס לפה, הכל. אין לך איך להתחמק מזה, גם אם את עם השיחה, אין לך איך להתחמק מזה.
וזו לא רק הפיזיות שמכבידה, גם הפן הרגשי.
אני צריכה לייצר אינטימיות עם 8 אנשים ביום, 5 פעמים בשבוע, והם אותם בנות, והם רוצות שאני אזכור, ואני גם טובה בזה, אני דברנית, אז אין לי בעיה, אבל כאילו, זה מתיש.
אני חושבת שהאתגר האמיתי והכי גדול במקצוע הזה, זה הלקוחות. כל לקוחה והקריזות שלה, והפרפקציוניזם שלה, והטענות שלה, והמענות שלה.
וחוץ מזה, בשביל להכניס הרבה כסף, את צריכה להקפיד למלא את היומן, וזה יכול להיות מאוד מאוד מעייף.
היה תקופות שעבדתי 12 שעות ביום, זה לא היה בריא, זה לא הייתה תקופה בריאה.
ואתה יודע, יש גם את כל הדברים האלה שכל העצמאים פחות אוהבים לעשות, והם שוכחים שזה חלק גדול מהעסק.
אני עסק, זה רק עבודת נטו שלי. אנחנו לא מדברים על אוברהד של הוצאת חשבוניות, ניהול יומן, עלת פוסטים באינסטגרם, שיווק.
כשכל זה נהיה למיכל קצת יותר מדי, היא החליטה להעסיק מנהלת יומן, ובהמשך גם להרחיב את העסק. בנובמבר 2019 היא הפכה מעוסקת פטורה לעוסקת מורשה. כלומר שהיא הכניסה יותר מ-120 אלף שקלים בשנה, ופתחה מקום עם צוות יותר גדול, כולל אקג'ליסטיות נוספות שעבדו תחתיה. אבל אז, כמו הרבה סיפורי הצלחה אחרים מהסוג הזה, בתחילת 2020 הגיעה הקורונה, והכל נסגר. ב-2021 מיכל ילדה, והיא פשוט כבר לא הצליחה להחזיק את כל הכדורים האלה באוויר. אז היא קיבלה החלטה לצמצם את העסק ולחזור להיות עוסקת פטורה עם סטודיו קטן.
אוקיי, זה באמת פחות זוהר ולא ראיתי את זה בא, וחבל לי בשבילה, באמת. אבל זה שזה לא הסתדר לה, כי סיבות, זה לא אומר שזה בלתי אפשרי להפוך לק ג'ל לעסק סופר מצליח.
שום דבר הוא לא בלתי אפשרי, אבל לפי מיכל, אפשרויות הצמיחה של עסק לק ג'ל הן מאתגרות מאוד. מיכל נותנת בעצמה את השירות שלה. היא זו שעושה את הציפורניים ללקוחות. וזה אומר שאם היא רוצה להרוויח עוד, היא צריכה לקבל עוד לקוחות ביום כדי למכור עוד שירות. אבל מספר שעות העבודה ביום הוא מוגבל, ולכן יש תקרה מסוימת של כמה לקוחות היא יכולה לקבל. מה שאומר?
אז אני בעצם צריכה לגדול. אני יכולה לפתוח מכון שבו יש לי עובדות, אני יכולה לפתוח בית ספר שבו אני מלמד את הקורסים ציפורניים, ואני יכולה לפתוח חנות. אין לי שלושת עובדות. אף אחד משלושתם, דרך אגב, הוא לא לעשות ציפורניים, חשוב לציין את זה. זה הדבר היחידי שאני טובה בו בתוך המקום הזה, זה לעשות ציפורניים.
זה מה שיוליה עשתה למשל. התפתחה לרשת מכוני יופי, ובהמשך פתחה בית ספר. וזה כבר מצריך שינוי תפיסתי. מלקג'ליסטית למנהלת עסק, שבו יש עוד עובדות ועוד משתנים.
אז רגע, אם זה לא כזה קל להרוויח בתחום הזה, איך זה שאנחנו בכל זאת רואים יותר ויותר לקג'ליסטיות? כולן נאבקות לסגור את החודש?
תראה, שאול, אני לא יודעת כל כך איך להגיד לך את זה.
את מה? אני ילד גדול, תני לי את זה, אני אעמוד בזה.
תראה, יש איזה דיבור על זה שהרבה מהעוסקות בתחום, כמו בעוד הרבה עסקים זהירים, עובדות בשחור.
בשחור? אבל זה לא חוקי.
נכון, ואנחנו ממש לא נמליץ על זה למאזינים שלנו, אבל אם אתה תוהה לגבי המודל העסקי של הדבר הזה, ייתכן שזה עוד משהו שצריך להביא בחשבון.
עכשיו הבנתי. אוקיי, אז בסוף, בשורה התחתונה, אם אנחנו לא עובדים בשחור, לפתוח עסק לק ג'ל זה משתלם או לא? האם ההייפ מצדיק את עצמו, או שזה טרנד שתכף לא יהיה איתנו?
על פניו יש פה את כל התנאים שזה יישאר איתנו. ברגע שאימפריה כמו יוליה נכנסת לתחום ומכשירה עוד ועוד בנות, ואפילו המפונים במלונות מקבלים קורס בלק ג'ל, וואלה נראה שזה פה להישאר. אבל ממש לאחרונה יצא מחקר אחד שמראה שאולי זה בועה שעומדת לפני פיצוץ.
מישהו עשה מחקר על לק ג'ל?
לא בדיוק. זוכר שאמרתי לך שמשרד העבודה סיבסד קורסים של לק ג'ל?
כן, שזה היה יותר מחשמלאים, בודקי תוכנה או חשבי שכר.
בדיוק. למרות הביקוש הגדול, משרד העבודה החליט לבדוק אם כל ההכשרות האלה בכלל משתלמות, כדי להיות בטוח שהוא משקיע כסף ציבורי רק בהכשרות ששוות משהו למי שעובר אותן. אז הוא ערך מחקר יחד עם מכון ברוקדייל וגילה ש...
כן?
שתחום טיפוח היד והרגל, שזה שם מאוד פנסי ללק ג'ל, הגיע למקום השלישי מהסוף מבין כל תחומי ההכשרות המקצועיות. זה אחד התחומים שמעניקים למי שעובר את ההכשרה בהם את אחת התשואות הכי נמוכות שיש. למעשה, תשואה שלילית של 15%. הם אשכרה מפסידים לא מעט כסף מלהיכנס לביזנס הזה.
מה?
מה שאתה שומע, ובדיוק בגלל זה משרד העבודה הפסיק לתקצב השתלמויות בתחום הזה.
אז... לא לעשות הסבה מקצועית.
לא, שאול. אולי כדאי שתישאר עם הדיי ג'וב שלך בינתיים. בחודשים הלא מעטים שחלפו מאז שהתחלנו לעבוד על הפרק הזה, ליאל סוסי התחילה תואר ראשון והחליטה להפסיק לקבל לקוחות, ומיכל בן יעקב עברה לעבוד בחלל משותף עם כמה מקעקעים, והיא חושבת לעשות תואר שני בתכנון עירוני. היא לא מתכננת להישאר בתחום הזה של לק ג'ל. ושני הסיפורים האלה, יחד עם המחקר הזה של משרד העבודה, שופכים אור על הענף הזה כולו. זה ענף שמרחוק נראה זוהר וחגיגי ומקושט, עם המון ביקוש קשיח ומודל עסקי שמבטיח תזרים הכנסות מתמשך, אבל בעצם, מתחת לשטח, הוא מתקשה לעמוד על הרגליים. זה ענף שקשה לעבוד בו, קשה להרוויח בו, הוא רווי תחרות, ולא בטוח שהביקוש, עם כל כמה שהוא קשיח, מצדיק את כל ההיצע שנוצר בתחום.
מה שאומר שאולי בשנה שנתיים הקרובות אנחנו נראה לא מעט בנות שיוצאות מהתחום הזה, ואולי גם נראה עליית מחירים, אולי גם ירידה בביקוש, עד שהשוק הזה יגיע לשיווי משקל בריא יותר. כזה שאפשר להרוויח ממנו ולהחזיק עסק לאורך זמן.
איך הצלחת להפוך גם משהו סקסי כמו לק ג'ל למשהו כלכלי משעמם?
זה כוח העל שלי, לי. זה כוח העל שלי.
אני מאמינה שהשיווי משקל הזה שאתה מדבר עליו חייב להגיע. כי בסוף, כמו ששמעת, לק ג'ל הוא לא רק לקשט את הציפורניים. הוא טקס קבוע שמעניק להרבה נשים גם תחושת טיפוח נעימה וגם אוזן קשבת של חברה. ובינינו, כל אחד ואחת צריכים אוזן קשבת כזו. וגם ציפורניים יפות.
אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כלכלי, לפעמים גם על לק ג'ל. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון. המפיקה שלנו היא...
לי צדוק, שזו אני.
שזו את. עורכת הסאונד שלנו היא רותם דויצ'ר, במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת אלונה מיצי. איך היה לך לי?
היה כיף.
כן?
כן.
התרגשת?
התרגשתי מאוד.
תודה רבה על הפרק הזה, לי צדוק.
תודה שאולם סטרלמסקי.
ותודה רבה לכם שהזנתם והזנתם.
כמה
אצלך?
20. יש לי
חזרזיר. וואי, נראה לי שהוא תכף מתמלא. ככה, ככה נשמע החיים של מליקוריסטיות. מלא שקלים. לא עושים כסף, עושים שקלים. חבר'ה, זה לא...